היא הגדולה מאוד, גם מבחינה עקרונית. זאת אומרת, אם בכלל צריך לחפש תמים למצוות, ואחרי שמקבלים את ההנחה שאכן מחפשים תמים למצוות, אז ישנן כמה גישות וכמה אסכולות איך להתמודד עם הבעיה בצורה פשטנית, היסטורית, טבעית וכולי וכולי. ואפשר להראות כמובן על רבדים שונים במצווה אחת שניתנו לטעמים מזוויות שונות, והבניין כולו נבנה קומה על גבי קומה. הדוגמה הקלאסית לסוגיה הזאת זוהי מצוות ספירת העומר. זאת אומרת, אם אכן אתה מקבל את הנימוק שצריך לחפש תמים למצוות, כי יכול אדם לומר, אדם, יש אפילו אסכולה ששללה בעיקרון את תמים למצוות. לא מחפשים תמים למצוות. ואפילו אם אתה אומר טעם למצווה, אז אתה שובר איזה כלל שבא, מפני שאז כאילו אתה עובד על פי השכל שלך ועל פי ההבנה שלך, בו בזמן שהמצווה מצפה ממך לצייתנות ולנכונות לבצע את המוטל עליך. בסדר? אז כמו שאמרנו, זוהי סוגיה גדולה בטעמי המצוות, אם בכלל לחפש טעמים למצוות, ואם לחפש טעמים למצוות באיזה כיוון. אבל לכאורה, אם באמת מחפשים טעמים למצוות, והטעמים הם בכיוונים שונים, אז כל טעם הוא על פי המהלך שלו. ומי שאמון על ההשקפה האחדותית, והוא כמובן לא מוכן לקבל את ההנחה שהכל מפוצל, אז הוא, כמו שאמרנו, יכול לבנות לעצמו מגדל או איזה בניין רב קומתי שכל קומה וכל רובד מדבר במישור אחד, והאמת כולה נבנית על ידי הכל. אבודרהם למשל מפתיע, הוא מדבר על כך שהטעם של מצוות ספירת העומר, ואם אני לוקח אותה כדוגמה, הוא פשוט מפני שזו הייתה העונה הבוערת בשדה, וחלק לא מבוטל של האנשים היו לנים מחוץ לבית ויכולים לאבד את חשבון הימים ולא לדעת מתי שבועות. להבין פשט, אבל פשט פשוט בטעם הפשוט הזה, רק ראשונים יכולים להעיז לומר דברים, כי אנחנו היינו קוראים בלבטים, אבל זה ריח השדה. זה עובדה שמעוצה בנתונים ההיסטוריים. אלא קודם צריך להעמיד את הדברים על דיוקם ההלכתי. ברוב השדות של ארץ ישראל מתבשלת השעורה בסמוך לפסח. שדה העומדת בקמותיה של השעורה זה בערך באמצע ניסן. לעומת זאת, החיטה מתבשלת כחודש וחצי, חודשיים אחרי זה, בערך בסביבת שבועות. אלה הם העובדות המוטניות. עכשיו, אמרה תורה שאסור לאכול מהתבואה החדשה לאדם הפרטי בצורת אפייה או כל צורה אחרת לפני שמביאים על המזבח את קורבן העומר. קורבן העומר מורכב מסעורה. כשהביאו בתזיין בניסן את קורבן הסעורים, דהיינו שקצרו את האלומות כפי שהמשנה במנחות מתארת, קצרו את אלומת הסעורים והביאו אותה על גבי המזבח, אז מאותו יום מתזיין בניסן הותר לאכול כל סוגי התבואה החדשה שביקרה השנה הזאת. גם סעורים, גם חיטים, וכל מה שיש בשדה. אתה יכול לקצור אותם, לאפות אותם ולעשות מה שדיבך חפץ. לפני ט"ז בניסן זה איסור חדש. כיוון שאמרנו שהעונה הבוערת היא בשבעת שמונת השבועות הללו בין פסח לבין שבועות, אז החיטה מבשילה. זוהי עונת הקציר. ואנחנו מכירים, למשל, מהסיפור של בועז ורות, שבועז היה נשאר ללון בשדה, או כדי לנצל את הרוחות של הלילה לזריעה, או כדי לשמור מפני הגנבים, או מפני שהשדות היו מחוץ לעיר, והייתה שאלה של ייעול העבודה. על כל פנים, העונה הבוערת מבחינת הקצירה הייתה בפרק הזמן שבין פסח לשבועות. על המזבח, זאת אומרת, מנחה של סולת העשויה מחיטים, אסור להביא מהתבואה החדשה עד שבועות. זאת אומרת, אחרי שבשבועות, בערב שבועות, קצרו מן החיטים החדשות, תחנו אותם, לא כמו שעשו את השעורים, ומן הקמח אפו שתי כיכרות לחם והביאו אותם על גבי המזבח. זה מה שאנחנו מדברים על שתי הלחם, וזוהי המנחה החדשה. ומאז ואילך מותר להביא על גבי המזבח כל מיני מנחות שבאו מן החיטים החדשות שביקרו השנה הזאת. מה שעושה השעור, מה שעושה קורבן השעורים למדינה, זאת אומרת לציבור, עושה קורבן החיטים במקדש. אז הטעם הראשון שאומר אבו דרהם לספירת העומר הוא טעם טכני, מכיוון שהיא העונה הבוערת, אנשים כולם רדופים על ידי העבודה הבוערת בשדה ועשויים לאבד את חשבון הימים, לכן אמרה תורה לספור ספירת העומר כדי שתדע מתי יום טוב של שבועות. זה נשמע לנו מאוד טכני, פשוט לוח כזה. אבל כמו שאמרנו, ספירת העומר זוהי הדוגמה הקלאסית של טעמי המצוות. טעם טכני, חקלאי, מן השדה. עד מי שמבין מה שהוא אומר בספירת, בירצון שאחרי ספירת העומר, ואני כבר מגיע לעליית הגג בבניין הזה, כשהוא אומר לתארנו מקליפותינו, לתארנו מכל המידות, וכל הדברים הגדולים האלה, אז הוא מבין שלאדם הפשוט, אז יש פה אזכור פשוט שהעבודה בשדה לא תגרור אותו, ולאדם העליון הוא יודע, ואז כמובן אתה מקשר את פסח עם שבועות, את החירות המדינית עם החירות הרוחנית, ואתה מרגיש איך אתה הולך ויוצא מיציאת מצרים אל קבלת התורה. בתוך הפרשה הזאת, כפי שהיא מופיעה לפנינו בפרשה, יש כמה בעיות. הפרשה היא פרשת המועדות, גם ההקדמה שלה גם הסיום שלה, ופרשת הקורבנות של הימים הטובים היא לא מופיעה בכלל אצלנו, היא כתובה בפרשת פנחס. והנה אצלנו התורה משרבבת בין מה שנראה לנו כשרבוב, בין ההוראה על חגיגת הפסח לבין ההוראה על חגיגת השבועות, היא משרבבת בספירת העומר. מה זה שייך לעניין? יותר מזה, התורה קוראת בצורה בעייתית מאוד שהעסיקה את התנאים בביקורים שלהם עם הצדוקים, היא משרבבת לנו את הסיפור הזה ממוחרת השבת. משבת, משבת, עד מוחרת השבת, שבע שבתות, איפה שאתה מסתובב, עם וריאציות שונות של מושג השבת, ודווקא פה, ואין עוד מקום אחר בכל התנך שזה מופיע כך. השנה אני לא יכול להביא ראייה מזילברשטיין, אבל כל רוב השנים אפשר להביא ראייה. מילא בפסח זה בבין הזמנים, אז אנשים לא נמצאים פה, אבל בשבועס אפשר ללכת לבוא על יד בכנסת הקראים ולשמוע שביום ראשון שאחרי שבועות שלנו הם מסלסלים והם מנגנים ויום טוב להם. אז נעזור מה שכתב הרמב״ם על הקראים, ככה ככה הרב עובדיה פסק, מתחים לא מתחים, אבל תמיד שאני עובר אני מרגיש רבי יוחנן זכאי, עוד פעם אותו הסיפור, הם לא זזו ממקומם והם אומרים ממוחרת השבת, אין להם עניין, זה עוד סיפור, אבל יום טוב, יום ראשון בשבוע עשו להם יום טוב. השנה זה אותו דבר, כשחל פסח, א' בפסח בשבת, אז אנחנו מתחילים לספור במוצאי שבת, לא מתחילים לספור במוצאי שבת, כי אנחנו מפרשים ממוחרת השבת יום טוב, במקרה הזה זה חופף גם לשבת בראשית. אבל במשך דורות זו הייתה בעיה חמורה מאוד, לכן גם שבועות שלהם יחול, שבועות שלהם לעולם יחול ביום ראשון, כי תמיד הם מתחילים לספור ממוחרת השבת. ואז אתה שואל, זוהי שאלה שהבני יששכר ניסח אותה בצורה כל כך בהירה, מדוע הייתה התורה צריכה ללכת לכתחילה ולכתוב במוחרת השבת וליצור לנו בעיות ולתרץ תירוצים, כשזה המקום היחידי שהיא אומרת את זה? הלא דבר הוא, אז יש פה איזה עומק, הרואה, אני לא יודע אם נצליח עוד להגיע לזה, הרואה בחינת שבת אחת חופפת את פסח, דיינו, תגיד זה ברמיזה, אותה שבת שאתה מקבל בלי לעמול בה, שהיא יורדת עליך כבריאתו של אדם, שקיבלת אותה, עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עזורה, מדלג על הערים, פוסח, ונותן לנו את החירות הזאת, בלי שאנחנו שותפים ליצירתה, ועכשיו אומרים, עכשיו תצאו לשבוע עבודה. עכשיו יש לכם את אותה מיניאטורה שיש בשבוע בין ששת הימים, כששבת לפניו ושבת לאחריו, זה יש במסגרת הכללית בשבעת השבועות. כשיש שבת אחת שנותנים לכנו את הדחף לצאת לדרך, ועכשיו נראה מה אתם תעשו שימושים עם זה, עד ממוחרת השבת השביעית, ואז נראה מה יהיה עצרת לשם כשישראל מקבלים תורה, כשהם שותפים לנתינתה, והמזל של סיוון ותאומים השניים הללו. זה בערך מה שעומד ברקע של דברי הרמב"ן, שהרמב"ן המתיק את זה בעוד כמה וכמה דברים. ממוחרת השבת יניפנו הכהן, ממוחרת יום טוב הראשון של פסח, שאם אתה אומר שבת בראשית, אי אתה יודע איזה הוא, לשון רש"י. כבר אמרו מפרשי רש"י שרש"י בחר מתוך שרשרת ההנמקות שיש בספרות חז"ל, מה חכמי המשנה אמרו לצדוקים וכמובן לקראים ולכל הביתוסים שבאו בעקבותיהם, איך להוכיח שאכן הכוונה היא למוחרת הפסח. אז רש"י בחר מה שנראה כנימוק המשכנע ביותר, מפני ששבת בראשית בסדר, נניח זה שבת סתם, נו אז עונת הקציר נמשכת על פני הרבה שבתות, אז ממוחרת איזה שבת נתחיל לספור? בסדר, אז הרמב"ן דן בזה בדברי רש"י, אבל הנוגע לענייננו, הרמב"ן הפשטן, אבל ממוחרת השבת השביעית ושבע שבתות לא ייתכן לפרש אותם יום טוב. רש"י, והבאנו כבר כמה וכמה הוכחות, רש"י מרשה לעצמו לוקסוס, הוא בוחר בפירוש במקום שהוא נמצא פה את הפירוש הטוב ביותר במקום הזה, והוא לא מתחשב בעובדה שבעיה כזאת עשויה לצוף לו בפסוק נוסף ושם הוא ייתן תשובה אחרת. זוהי זכותו של רש"י, כיוון שהוא מלקט ממרחבי ספרות חז"ל את מה שנוח לו, אז מלק, כי אומר הרמב"ן, רגע אחד, אתה אומר לי שזה לא יכול להיות ממוחרת שבת בראשית, יפה, אז לכן זה פסח, ומה זה עד ממוחרת השבת השביעית יספרו 50 יום? הרי על כוח אחד זה לא פסח. ומה זה העובדה הזאת שבתוך ספירת העומר משמש המושג שבתות, שבע שבתות תמימות תהיינה? מה זה שבתות? הרי לך עוד שימוש של המושג שבתות, שאיננו יכול להיות הכוונה ליום השביעי המקודש או ליום טוב רגיל של פסח.
אני חוזר. אבל ממוחרת השבת השמיעית ושבע שבתות לא היית כאן לפרש אותם יום טוב. אבל תרגם בו אונגלוס לשון שבוע.
לשבת יש הוראה נוספת.
שבוע.
ואם כן, אומר הרמב"ן, יהיו שתי לשונות בפסוק אחד. זאת אומרת, הרי לנו ביטוי אחד, וספרתם לכם ממוחרת השבת, הכוונה היא ליום אחד, יום מקודש, במקרה שלנו חופף לאלף דה פסח. שבע שבתות, זה לא יכול להיות שבע פסחים, או שבע ימים טובים. מוכרח לומר שבע של שבועות. הרי לך שהמושג שבת משמש בשתי הוראות בפסוק אחד.
מדוע עשתה את זה התורה בצורה כל כך בעייתית? והמפרשים אמרו כי הוא דרך צחות. תפארת המליצה, לשון נופל ללשון, יש במקרא איזה משחק מילים יפה כזה, כמו, והביא פסוק בשופטים יוד, רוכבים על 30 עיירים ו-30 עיירים להם, ו-30 עירים להם. שם היה שופט שהיו לו 30 בנים, והם היו רוכבים על 30 עיירים, הכוונה היו נסיכים, עיר בין אתונות, דיינו היו אצילים או בעלי סטטוס מסוים שהרכיבה על העיר מבטאת אותו, ולכל אחד מהם הייתה אחוזה, כשבאחוזה היו 30 עיירות. אז היה צריך לכתוב 30 עיירים ו-30 ערים, או 30 עיירות. משום לשון הצחות שינה הכתוב, כדי למשוך את תשומת הלב שלנו, כדי להזכיר את הדבר הזה, אין לו יודע מה, לשון צחות זה נימוק. אז ממילא שינו פה ואמרו, יש פה שימוש במושג עיר במובן של בין אתונות, ועיר במובן של עיר או עיירה, וכיוון שזה בפסוק אחד, לכן עשו את זה. אמר הרמב"ן, זה מה שעשו אצלנו. לקחו את המושג שבת ויחסו אותו ליום בשבוע. ואמרו שיש לזה עוד הוראה, וזה שבוע ימים, ואז ממילא שיחקו בדבר הזה. ובמקום אחר פירש, בספר דברים, בסוף פרשת ראה, שבעה שבועות יספור לך, מאחל לך הרמס בקמה. אז כדי שלא תתבלבל ותגיד באמת שבע שבתות שכל שבת לספור או משהו, תגיד, זה אמרו את השבע שבועות. אז על פי תורת ההצגה, מה שכתוב אצלנו, כי שבת מוסבר על ידי פסוק אחר בספר דברים שזה שבוע. וכן, עכשיו גם במקרא עצמו, במקומות נוספים, וכן באי השבת, לגבי חילופי המשמרות בסיפור על התליה, וכן באי השבת עם יוצאי השבת, הכוונה לשבוע. וכן, שעת חדש בפסוק בעמוס, מתי יעבור החודש ונשביר השבר, וכנראה שהוא פירש, קצר לומר על החודש, הוא לא אומר, אבל והשבת ונפתח בר. למה קוראים לזה והשבת? כי בעבור שיש בכל שבעה ימים שבת אחת, וחשבון הימים ממנו ייקרא שבוע אחד. זאת אומרת, הרמב"ן מזהיר, איך קרה באמת ששבת היא גם שם נרדף לשבוע? מכיוון שבתוך שבוע יש שבת אחת, והוא לשון ידוע ומורגל בדברי רבותינו. אחרי שהוא הביא ראיה מן המקרא, ואחרי שהסביר את הרקע הפילולוגי להסבר הזה, הוא הביא משנה מפורשת שפעמיים בשבת בית דין יושבים בעיירות. הרי לך שבשבת הכוונה לשבוע. אז זה פשט פשוט איך פעמיים מופיע הדבר הזה. וייתכן שיהיה כל השבת הנזכר בפרשה שבוע. זה אם אני מקבל את דברי רש"י. אם אני מקבל את דברי רש"י שממוחרת השבת הכוונה היא ליום טוב של פסח כיום אחד, אז יש לי בפסוק אחד שתי הוראות למושג אחד. אמר הרמב"ן, יש לי עוד אפשרות. באמת גם ממוחרת השבת הכוונה היא ממוחרת שבוע. ואז הפסוק הוא אלגנטי, הוא מדבר רק על הוראה אחת. אז איך מסתדרים את זה? וייתכן שיהיה כל השבת הנזכר בפרשה שבוע, ויהיה טעם ממוחרת השבת. אז מה הפשט ממוחרת השבת? לומר, כי ביום ענפת העומר, בתת זין, בניסן, יתחיל לעשות השבוע במניינו. מכאן תתחיל שבוע. אם כן, יהיה היום ההוא ממוחרת השבוע שעבר. אם אתה אומר שתזיין בניסן הוא ראש שבוע חדש שמי היום אתה מתחיל, אז אם, וכיוון שהלוח שלנו בנוי שבועות שבועות, אז אם היום תחילת שבוע חדש, אז היום הסתיים גם השבוע הקודם. אז כשהוא אמר ממוחרת השבת, הוא אמר ממוחרת השבוע החולף המסתיים בתתווה בניסן, תתחיל למנות שבוע חדש הפותח בתזיין בניסן. כך יישב הרמב"ן, ואז הפסוק כולו חלק כשהוראת שבת היא אחת. כאילו אמר, יהיה יום התנופה ממוחרת שבוע לימים העוברים, וראשון לשבועות שיספור עד שישלים שבע שבתות. אז הרמב"ן הביא שתי אפשרויות, אחת אם הוא מקיים את דברי רש"י, אחת אם הוא מנסה להיות יותר חלק, ואז השבת הכוונה היא לשבוע. וטעם תמימות תהיינה, כי השבת עם ששת הימים תיקרא שבת שלימה. מה מכניסים פה תמימות? אם אמרת שבוע, בוודאי שהכוונה לשבוע, שבוע. איזה שבוע יכול להיות לא תמים? אז באמת אנחנו בהלכה מכירים את החומרה לספור ספירת העומר במוצאי יום טוב ראשון של פסח לא מאוחר מדי, ולאחר מאוד בליל שבועות להתפלל תפילת ערבית. זאת אומרת, שיהיה לך נטו, שלא תנגוס, שלא תחרסם בלילה במוצאי יום טוב ראשון של פסח. אם אתה צריך לספור, זה אחת ההוראות למושג תמימות. זאת אומרת, שבע שבתות שלמות, לא שתקצץ קצת במוצאי השבע שבתות, דהיינו בליל שבועות, ושלא תאחר להיכנס ליסוד הזה של ספירת העומר. אבל הרמב"ן פירש תמימות בהוראה של שבוע פלוס השבת. ובי, כשאתה אומר במשך שבוע, לא תמיד ברור אם הכוונה לששת ימי המעשה או אם זה כולל את השבת. לכן באה הדגשה לספור שבוע, אבל שהשבוע יכלול גם את השבת, דהיינו בין שבעה ימים. כי השבת עם ששת הימים תיקרא שבת שלמה. ופירוש ממוחרת השבת, עכשיו הרמב"ן צריך לפרש, אז מה זה ממוחרת השבת, אם הכוונה היא לתזיין בניסן? כמו במוחרת השבת. וספרתם לכם במוחרת השבת, דהיינו החל מתזיין בניסן. וכן עד ממוחרת השבת השביעית. דהיינו עד במוחרת השבת השביעית, אנחנו סופרים את היום 49. וכן ביום ההוא יאחל וממוחרת. הביא ראיה שבמקרא יש חילופים בין הבית לבין המם, ואנחנו אומרים ביום ההוא יאכל ובמוחרת, ולא אוכלים אותו שלושה ימים אלא רק יומיים. ואמרו המדקדקים כי לא יבוא בית במילת מחר ומוחרת, ויהי ממוחרת וישב משה. ואנחנו יודעים מה זה ויהי ממוחרת, במוחרת. זאת אומרת, באותו בוקר שלאחר הלינה של יתרו במחנה ישב משה לשפוט את העם. דוגמה קלאסית של רמב"ן, לשונאי, הגיוני, חזלי, שהלך ובדק אין ביחס לרש"י, אין ביחס למפרשים אחרים, ואיך פרש את הדבר הזה. והנה טעם הפרשה, שיתחיל לספור בתחילת קציר שעורים, ויביא ראשית, היסודות הבוטניים שאמרו, ויביא ראשית קצירו כרמל מנחה לשם. ויקריב עליו קורבן, וישלים מספרו בתחילת קציר החיטים כעלות גדיש בעיתו. זה גם כן אופייני לראשונים. מי שמכיר את המובאות המקראיות, עלות גדיש בעיתו, זה פסוק באיוב, אז הוא הבליע את המליצות הללו כשהוא ביקש לבטא את ההשלמה של הבשלת החיטים. ויביא ממנו סולת חיטים מנחה לשם, ויביא קורבן עליו, ולכך הזכיר הקורבנות האלה בפרשה, כי הרי זה מה שקשה לו, כי הרי אנחנו מדברים עכשיו על התכנים הרוחניים של המועדים, ולא על חובות הקורבן של החג. אם ככה זה היה צריך להיות, בפרשת פנחס, למה זה בא פה? כי הם בגלל המנחות שהם העיקר בחג הזה. אז הוא אומר, המהות של חג השבועות זה שתי הלחם. אז זה לא קורבן נוסף מוסף על החג, אלא זה החג שלו. אז כמו שמזכירים בפרשה שלנו ארבעה מינים שצריכים להביא מפני שזה המהות של החג, כך מזכירים פה את שתי הלחם, שזה לא תוספת על החג, אלא זה מהות החג. מהות החג הזה שמבוטט בדבר הזה היא בעייתית מכיוון אחר לגמרי. הכלל הגדול שכתוב בתורה, כל שאור וכל דבש לא תקריב ממנו לשם. כל המנחות שבאות על גבי המזבח באות מצה. גם לחם הפנים שקרוי בפינו לחם לא החמיץ. לא הייתה עיסה שהיו גובלים אותה ואופים אותה מצות. כל הקורבן. פרט לשני יוצאים מן הכלל. שתי הלחם, שהם קורבן ציבור, המגיע למזבח, ועליו אמרה תורה במפורש, חמץ תאפנה. ואתה מרגיש מיד את הכותביות, בייחוד אם אתה מצרף את השבתות. השבת האחת של פסח, ממוחרת השבת, כל המהות שלה בלי חמץ. ונחתה הנפש היום. ואילו הקצה השני, והוא הרי מחובר לו, יש איזו השקה. זאת אומרת, כשאתה גומר את אותו מספור שפתחת בו בשבת הזאת המצאי, השבת של... יש יהודים שהיו נזרים אפילו לומר את המילה לחם בפסח. כי זה עשוי. לא קיים. מטל ומבוטל. לגמרי, אין דבר כזה. אז הקיצוני שלו בשבועות זה חמץ תאפנה, ולא סתם חמץ, אלא חמץ שתמיד אסור לבוא על גבי המזבח, וכאן מביאים אותו. והיוצא מן הכלל השני הוא בקורבן יחיד, בקורבן תודה. אלא פה זה עוד יותר מורכב. קורבן תודה בא מאורבן. יש מלחמי התודה שהם חמץ, ויש מלחמי התודה שהם מצה. משונה, הרמב"ן העמיק בדבר הזה. חמץ תאפנה. ציווה הכתוב שתהיינה חמץ לפי שהם תודה לשם. היסוד שמביאים בקורבן תודה גם חמץ הוא אותו יסוד שגרם לשתי הלחם שתבון החמץ. על מה מגיע תודה? מילא תודה על ארבח שחייבים להודות, אנחנו יודעים. כי חוקות קציר שמר לנו. שוב, ציטוט מקראי לתפארת הכתיבה של הראשונים. מגיע לקדוש ברוך הוא תודה על זה שירדו גשמים והתבואה הבשילה, ויש לנו מה לאכול. על ביקורים של החיטה, שהוא המאכל האנושי המובהק, אין התינוק תורן, הוא יודע לקרוא אבא ואמא עד שאיתם טעם דגן, ולחם לבב אנוש יסעד, זה המאכל הבסיסי, אם אוכלים אותו כמובן בכמויות סבירות. אז כיוון שזה המאכל המזין, נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, בהלל הגדול, אז יש הלל מיוחד שיושב ברומו של עולם וזן את בריאותיו. אז עם ישראל מביא בשבועות קורבן חיטים חמץ, שהוא בעיקרון של תודה על חוקות קציר, וקורבן התודה יבוא על לחם חמץ. עכשיו עמוק, ואולי איסור החמץ. עכשיו שוב מה שפתחנו לגבי טעמי המצוות, למה בכלל עשו חמץ? אז לכאורה, כתוב את זה בתורה, שלא הספיק בציגם של עבודנו להחמיץ וכו'. הוא אמר, על פי דרכו הפנימית, מפני שירמוז אל מידת הדין, כי נקרא חמץ, ניסיונות להסבר פילולוגי. כאשר יקרא היין אשר יקהה חומץ יין וחומץ שיחר. יין צלול, יין משובח, יין שהחמיץ, יין הוא יין לא טוב, יין לא סימפטי, יין לא אלגנטי. והלשון נגזר מלשון מעבל וחומץ, כי נגזל מהם, שם בתהילים, מה זה מעבל וחומץ? שאתה כאילו חומס, צדיק נשיא. כי נגזל מהם טעמם ולא יאכלו. היין שהחמיץ, החומץ גזל את הטעם של היין, ולכן אתה קורא לו חומץ. הוא גזל את הראשוניות של הבצק ונעשה חמץ. וכן כי יתחמץ לבבי, יכעס ויאבד טעמו ממנו. כך פרש הרמב"ן את הטעם של חומץ, ואמר ש... ואמר שהיסוד של החומץ זה היסוד הלא סימפטי ביין, בהרגשה הפסיכולוגית. כשאני כועס ואני מתחמץ, אז הלב שלי מתכווץ, כאילו הלב שלי הוא לא מה שהוא היה צריך להיות. באורגינל אני איש נעים, אתה מרגיז אותי אז אני מתחמץ. אז כל הדברים שהם מחמיצים יסודם בעיקרון הזה. זה קשור לכעס, זה קשור לדין, זה קשור למתח. ובעבור שהקורבנות לרצון לשם הנכבד לא יובו מן הדברים אשר להם היד החזקה לשנות התוואים. הטבע, כשאתה רק בולל את העיסה, שהוא נשאר מצא. אחר כך, כשאתה כבר ממתין בו ואתה נותן לו שיתפח, אז הוא משנה את טיבו הבסיסי. כשאתה משאיר את היין תוסס, לא בתנאים אופטימליים, הוא מחמיץ. כשמשהו מרגיז אותך, אז לבך מתחמץ. דהיינו, יש פה איזה שינוי. אז אתם רואים שהוא הכניס פה יד החזקה, דומה את הדין, את את היסוד של העוצמה. על המזבח באים רק דברים הגונים. דברים של חמץ יש להם פסול, יש להם איזה כותביות, יש להם איזה דין, יש להם איזה מתח, ולכן כל שאור וכל חמץ לא תקרים ממנו לשם. וכן לא יבואו מן הדברים המתוקים לגמרי. עכשיו נלך לקצה השני, דבש, שהוא מן הדברים דבש מצאת יותר מדי, לא אי אפשר. זאת אומרת, מה בא על המזבח? רק מן הדברים המזוגים, ממוזג, מורכב, דבר שהוא לא לקצה הזה ולא לקצה הזה. יש פה הוראה מוסרית של דרך הממוצע. על המזבח אפשר להביא רק את הדברים השלמים, האלגנטיים, אלה שאין להם פגם לא לכאן ולא לכאן. משהו חמץ מצד הדין ומשהו מתוק יתר על המידה, זה לא עובד. אלא הוא צרף לזה, זה לא רק סתם איזה הנמקה פסיכולוגית, היא מהותית. כאשר אמרו בבריאת העולם, שיתף מידת רחמים במידת הדין וברעו. מה שדין ורחמים בעולם ההגות, חמץ ודבש בעולם הפיזיולוגי. יש פה יסוד קבלי מובהק של עולם אחדותי. יש אמצע ויש קצוות. יש חסד ויש גבורה. ויש תפארת שממזגת את שניהם. חסד וגבורה, דין ורחמים, חמץ ודבש. אברהם ויצחק הם כולם שמות של יסוד אחד, כל אחד ברובד המציאותי שלו. אז לכן הוא אומר, בבריאת העולם אמרו שאי אפשר לעולם שיהיה בדין. גם לא הייתה הווה אמינא שהוא יברא ברחמים. אז איך הוא נבנה? בשיתוף. עולם של תפארת המורכב. המזבח זה המודל של העולם בהיבראו, ולכן על גבי המזבח אתה מביא את הדברים המודליסטיים, ולכן על גבי המזבח אתה לא מביא לא מכאן ולא מכאן. השרשור שהוא שרשר את בריאת העולם לכאן אומרת שהאקט של בריאת העולם חוזר על עצמו בעבודה במזבח. אז עכשיו אנחנו מבינים למה לא מביאים חמץ. אבל השאלה היא עוד יותר חמורה, אז למה בשבועות? והנה בחג השבועות שהוא יום מתן תורה יבוא הקורבן בדין תודה, ממש ניסוח של האחרונים, לא בכל הנוסחאות של הרמב"ן זה כתוב שם, יש שם כמה שיבושים. זאת אומרת השתי הלחם יש להם דין של תודה, וזה אחת ההוכחות איך ניסוחים של האחרונים בלומדות הם שתולים אצל הראשונים. המציאות של שתי הלחם זה דין של תודה, כי הוא יום העצרת, והמשכיל יביא, אמרנו, חסם לנו את הדרך. אלה מיסודות קבליים. איך אתה חוזר בבריאת העולם לדין? ארץ ירה ושקעת, היסוד של הדין, של היראה. מתן תורה הוא בגבורה, מתן תורה הוא בא בעוצמה. הכינויים לעוצמה של מתן תורה, לאש הגדולה, וירא כל העם וינועו ויעמדו מרחוק, הפחד הזה, הפחד שיצא נשמתם במתן תורה, הוא שהביא לכך שאז מביאים את התודה של חמץ על גבי המזבח, כי זה יום שהכל נבדק בו מבחינת הדין. אבל אחרי שאמר מזכיר ימין הוא חוזר פעם נוספת. הרי אמרנו שזה בא כתודה, ויש פה תודה בפשקס על חוקות קציר. אתה שומע איזה מעלה חדש, יש פה תודה על מתן תורה. פעם התקשנו קושי גדול, הלל הגדול, הזכרנו אותו, והלל הגדול יש היסטוריה למוליך הבמה מדבר, יש אפילו פרטים בהיסטוריה. וניער פרו וחילו בים סוף כאילו לעולם חסדו. מילא ים סוף ים סוף, מה טיבה של השוקל הזה, של הניעור הזה שנתן, שבשביל זה צריך כאילו עולם חסדו אחד מיוחד? מיוחד למוליך הבמה מדבר הכל. למה לא כתוב לנותן תורה לעמו ישראל כי לעולם חסדו? לא מגיע ישר כוח על זה? קושיה עצומה. ואמרנו כמה מחלכים בזה, אבל זה מתבקש. מכה מצרים ובחורם, יוזם יפשיד מזרים, הוליך במדבר, ופתאום הם מתן תורה, הרי זה עשי. איך זה? מפה עולה שזה לא בחסד, זה בדין. ועל הדין הזה הוא אמר את היסוד של החמץ. מצד שני הוא אמר על זה מביאים קורבן תודה. שתי הלכת, אין אחרי הם אומרים כל עולם חסדו, אבל לא סתם, אלא הקורבן המרכזי של היום הוא עד כדי כך מרכזי שהוא מופיע בפרשה שלנו ולא בפרשת הקורבנות, כי זה מהותו של החג. מהותו של שבועות זה תודה רבה שנתת לנו תורה. אלמלא היומה כמה פושטים היא כבישוקה. מה עושה אותנו שאנחנו לא פושטים שנתנו תורה? שיש תורה שמש... לא יודע מה זה פושט? כמה יוסף היא בלי רב. כמה יוסף היא כבישוקה. ופתאום נעשינו שלמדתי הירה שיעזר בפסחים, שלמדתי תורה ונתרוממתי. אנחנו אחרים על ההתרוממות הזאת. וזה סוד מה שאמרו רבותינו, כל הקורבנות בטלים וקורבן תודה אינו בטל לעולם, כי בו מצא וחמץ כעניין בעולם הבא. זה כבר עמוק מאוד, איך לא מבטלים בדרגה שאתה לא שותף, בדרגה שאתה מקבל את הכל מלמעלה, אז אתה מוכרח שעשו יהיה לך חמץ, רק מצב, מפני שאתה לא שותף. אבל במקום שאתה נעשה שותף כבר, כשאתה גם כן פועל יחד, אז אפשר מצב וחמץ ביחד, אז בקורבן התודה, על מתן תורה ושבועות זה עובד ביחד, ואז והדרגה של... הדרגה הקלאסית זה לא ביטול, זה לא ביאור, זה לא שריפה, אלא זה ניצול גם הכוחות החמציים להבנה בתורה. אני כאן מקצר כמובן. עצרת היא, וציווה בחג המצות שבעה ימים בקדושה לפניהם ואחריהם, כי כולם קדושים ובתוכם השם. הוא מנע ממנו 49 יום שבעה שבועות כימי עולם כמו ביובל, גם כן מסגרת, לא של ימים אלא של שנים. וקידש יום השמיני כשמיני של חג. כאן עצרת וכאן עצרת, שבועות, אלא כאן עצרת בתורה. וחג השבועות לא נקרא עצרת בתורה. אז אמר הרמב"ן, העצרת שכתובה בשמיני עצרת היא העצרת של כאן. אלא כאן בא החידוש הגדול של הרמב"ן, והימים הספורים בינתיים, ספירת העומר היא בחולו של מועד בין הראשון והשמיני. כמו שבין א' דסוכות לבין שמחת תורה לבין שמיני עצרת יש חול המועד, והשיא של חול המועד זה שמיני עצרת, אז כאן יש לנו א' דפסח ויש לנו א' דשבועות, ומה שבינתיים נגד שבעת הימים יש שבע שבועות. בקיצר, אנחנו בגלל תלמידי רב עקיבא, בגלל מסעי הצלב, אז אנחנו ספירת העומר, ספירה האורגינלית זה חול המועד גדול. ספירה כפי שעולה מהתורה זה יום טוב ארוך. מה יש? קיבלנו חירות מדינית, אנחנו הולכים לקראת הר סיני. לקראת הר סיני אתה צריך שבע שבועות לשמוח. חול המועד, הרמב"ן חולו של מועד. והוא יום מתן תורה שהרעם בו אישהו הגדולה. ולכך יקראו חז"ל בכל מקום חג השבועות עצרת, וכאן הוא מתייחס לעובדה שחז"ל נתנו שם חדש שלא כתוב בתורה לשבועות, ושאלו אותו ממקום אחר, וזה כבר סיפור בפני עצמו, כי הוא ביום השמיני של חג שקראו הכתוב כן. מתברר, אם נשתדל להיות יהודים אורגינליים, נהיה תלמידי רב עקיבא שכן נוהגים כבוד זה בזה, אז ספירת העומר היא חול המועד. ספירת העומר זה ימין, תעזוב את יום העצמאות, תעזוב את יום ירושלים, זה גם כן יום טוב כזה שנכנס לנו בתוך חול המועד הזה. כולו חול המועד. מה יש? נתנו לך פסח, נתנו לך מצה, ואתה יכול בסוף של החול המועד הזה לחם. אין חמץ, אין פסול, אין ביור, אין דבר, בתורה אין דבר שהוא נדחה. הכל נכנס לתוך העסק. בבחינה של עולם מושלם, של עולם החמישים, שם כל מה שברא הקדוש ברוך הוא נכנס. מה פרוש שאתה מוציא דברים? כשאתה הולך לגאולה משיבוד מצרים, אתה צריך להיפטר מן החמץ. אבל כשאתה עומד כמשוחרר בתחתית הר סיני, אז גם החמץ נכנס על המזבח. כי יש לך בבואה של עולם נברא שמשתפת מידת הדין עם מידת הרחמים. שיש לך את החמץ ואת המצה כשאתה מביא תודה, תודה שהקדוש ברוך הוא נתן לחם, תודה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה. קורבן תודה של שתי הלחם זה על מתן תורה, שלמדנו תורה ונתרוממנו.